טוב, בואו נראה אם אנחנו בשידור. שלום לכולם, כאן סטיבן מאגר, מרכז לחקר האמת, אנחנו בודקים אם הכל תקין. טוב, פעם ראשונה שאני עושה לייב, אז המחשב הזה. אוקיי, נראה שהכל טוב. סבבה. אוקיי, בואו נעשה את הפתיח ונתחיל. ברוכים הבאים לכולן, כאן סטיבן מאגר. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מרכז לחקר האמת. היום יצאנו לשידור לייב. כי אנחנו רוצים לבדוק איך זה יוצא, כי שבוע הבא אני תכף יעדכן למה אנחנו רוצים לעשות את זה. לפני הכל, האתר האינטרנט שלנו stevenmager.com, אתם מוזמנים להיכנס, גם אם אתם רוצים לתרום כספית, או שאתם מחפשים את אחד השירותים שאנחנו מציעים באתר, אתם יכולים להיכנס, ואני אסביר יותר לעומק היום גם על השירותים שאני מציע. כל העניין של החניכה האלכימית ובית ספר לאוקולטיזם. אני אעבור על זה בוא נגיד בסוף המצגת. רק רציתי להזכיר לגבי הפלטפורמה שלנו, אם אתם רוצים להתעדכן בחומרים שאנחנו מוציאים והתכנים שיוצאים, הכל באתר האינטרנט, וגם יש לכם שם ספרים שאתם יכולים להוריד והרבה מאוד ידע יקר ערך. חברים, אני ממליץ לכם לבדוק. זה הכל לגבי האתר. אם אתם רוצים גם לתרום, אתם יכולים לתרום כל סכום כספי שאתם יכולים. יש גם אופציה כזאת, הכל יש שמה. זה גם מתחדש, אנחנו נחדש את האתר יותר, נעשה אותו קצת יותר מתקדם בהמשך. ושבוע הבא, בגלל זה אני גם בודק את הלייב, שבוע הבא יש לי רעיון, אני מרעיין את דיוויד אייק, עם חוקר עולמי, שהוא חוקר, בוא נגיד, כמה עשורים, 30 שנה, את מערכות השליטה הלא אנושית וכל הכתות העתיקות האלה, ובעצם אנחנו נדון על כמה נושאים, כמו התערבות חוצנים, התערבות ישויות חיצוניות בגנטיקה האנושית, ואיך זה בעצם מתחבר לזריקות וכל הניסויים בבני אדם שהם עושים כיום. וגם נדון על הסיבות להתרחשויות, בעצם מה מתרחש ולמה, ומה בעצם הסיבה לזה. בעצם הסיבה זה הפתרון שלנו, כמו שאני מסביר במרכז לחקר האמת. כל הזמן אני חוזר על זה. הפתרון נמצא בסיבה עצמה, ב-causal factors. אוקיי, זה לגבי העדכון הזה. אני רוצה להמשיך את המצגת של מה זה באמת להיות ער. אנחנו נעבור על כמה נושאים היום. בואו נפתח את השקף הראשון. אוקיי. היום אנחנו נדבר, בואו נגיד, בן אדם ער הוא צריך להבין, כן? הוא צריך להיות מודע שהקונספט של סמכות, מה זה סמכות? רשויות או ממשל, מדינה מלשון דין, כל הרשויות מלמיניהן שאפילו בשמות עצמם ואפילו במשחקי המילים שלהם שהם עושים, שמי שצופה במרכז לחקר האמת הוא כבר מבין את זה. לפי אפילו את השמות שלהם, הרשויות, כאילו אתם צריכים רשות מאיזושהי ישות אחרת, בעצם לעשות מה שאתה צריך לעשות. אתה צריך אישור או רשות מהם. ואתה צריך להבין, אתה צריך להיות מודע שזה תבוע כמקור לא לגיטימי, וזה קונספט שמבוסס על כפייה ואלימות, שאנחנו מסבירים במרכז לחקר האמת כבר המון זמן, שזה מתפרש בלשון נקייה עבדות. אתם יכולים לקרוא לזה איך שאתם רוצים, אבל בסופו של דבר זה עבדות, כי זה מבוסס על אלימות וכפייה, וכיום רואים את זה אפילו בבירור עוד יותר, כאילו זה, אין פה עוד אפילו, לא צריך להיות גאון בשביל לדעת את זה. אני לא מבין עד כמה צריך לבן אדם להיות בור בשביל לא לדעת את הדברים האלה, במיוחד היום, האירועים שמתרחשים היום, שזה הכל מבוסס על כפייה ואלימות, כן? וזכויות בני אדם שנרמסות מיום ליום. אז דברים כאלה מאוד חשובים לדעת, בגלל זה אני ממשיך את המצגת, ממשיך את הסדרה הכל כך חשובה הזאת שאנשים צריכים להבין. אוקיי, אז בואו נתחיל מהאטימולוגיה של המילה, כי אנחנו צריכים לדעת מאיפה המקור של המילים באות, שזה מאוד חשוב, כי זה משחקי מילים, ומה שאנחנו מדברים, אנחנו בעצם יוצרים, ואם אתם לא יודעים מה אתם יוצרים ומה אתם מדברים, אז אתם בבעיה, ואנחנו בבעיה כולה, כל המשפחה האנושית בבעיה. אז מהמילה עצמה, government, שזה בא מלטינית, governo, governare, שזה אומר to control, זה אומר שליטה, ומנס, מנטיס, mind, to control the mind, הכל במילה עצמה, באטימולוגיה של המילה, אתם נכנסים, אתם בודקים את המקור של המילים, ואתם מוצאים כל מיני דברים נסתרים שלא ידעתם לפני זה, ואתם מתחילים לחבר נקודות, למה וכמה ולמה הם עושים את זה. ואני בטוח שרוב האנשים תשאלו אותם, הם אפילו לא יודעים את הדברים האלה, הם פשוט אומרים את המילה הזאת, והם לא יודעים מה המשמעות שלה באמת. אז המשמעות שלה זה לשלוט במוח, ודבר כזה הוא לא יכול אפילו להיות חיובי, כי המקור של הדבר הזה זה שלילי, המקור של הדבר הזה זה שעבוד, זה בעצם אתה שולט במישהו במחשבות שלו, אתה רוצה לשלוט לו על המוח, אז כמובן שיש לזה אינטרסים, וזה שליטה חיצונית, שליטה מוחית על מישהו, בעצם הנדסת תודעה, איך שלא תקראו לזה, גם אפשר לקרוא לזה הנדסת תודעה, כן? אז זה בעצם המילה government. עכשיו אני מזכיר, יש לנו חוקי הטבע וחוקי האדם, שבעצם חוקי הטבע מבוססים על עקרונות והאמת שנחרטה בבריאה עצמה, שבעצם זה מבוסס על אמת ולא אשליה ולא על שקר, וזה מבוסס על עקרונות. עקרונות זה עיקרון, זה משהו שהוא ראשוני, זה משהו שאין משהו לפניו, כי אנחנו צריכים להבין שעקרונות, גם principles באנגלית, ככה אתם בעצם מוצאים את המקור של המילה, אתם נכנסים לאטימולוגיות, אתם מוצאים שזה בעצם אומר שאין משהו לפני זה, זה דבר הכי חשוב, אפילו לפני המערכות יחסים המשפחות שלנו זה יותר חשוב, כי בלי זה אין שום משמעות, כי לחיות בעבדות זה לא שווה, זה לא שווה לחיות בשביל עבדות, אוקיי? מה אתם מעדיפים, עבדות שהיא בטוחה, או שחירות וחופש שהוא לא בטוח, הוא מסוכן, כל יום יש סכנה, אנחנו חשופים, אנחנו בעולם החומרי, ויש סכנות סביבנו, אז אתם מעדיפים להיות בעבדות בטוחה, או שאתם מעדיפים להיות חופשיים, בן אדם חופשי, על פני האדמה, שהאדם לא הגיע למצב הזה עדיין, לצערי. אז זה בבירור, חוקי האדם, יש לכם שזה מבוסס על אמונות ומחשבות, כמו ממשלה, זה מערכת אמונה דוגמטית, שאנשים פשוט מאמינים לה כמו לדת, ומבוסס על מחשבות, בעצם לא מבוסס על עקרונות, ועל באמת מה, איך הבריאה עצמה, איזה עקרונות יש בבריאה עצמה ובאמת עצמה, אלא זה מבוסס על אמונות ומחשבות. וחוקי הטבע זה בהרמוניה עם ידע והבנה כמובן, שבבורות אתם לא יכולים להבין את זה, אתם צריכים לדעת ולהבין את זה, ואפשר להבין את זה. חוקי אדם זה מקובץ מפחד מהנישה עצמה, אוקיי? חוקי הטבע זה אוניברסלי וחל וקיים בכל היקום ללא קשר למיקום עצמו. זה כמו שיש לכם, אני אגיד לכם דוגמה מאוד קלאסית ופשוט מטופשת. איך קנאביס חוקי בשער במדינה אחת ובמדינה שנייה זה ככה, ובמדינה שלישית בסין זה בכלל יכולים לתלות אותך על זה, או במדינה אחת זה חופשי, יאללה. זה במילא חופשי, זה צמח שהוא חופשי, אתם יכולים לצרוך מה שאתם רוצים, אתם יכולים, זה זכותכם להכניס כל דבר לגוף שלכם, אפילו אם זה מזיק, זה לא משנה, אף אחד לא יכול לכפות עליכם את זה. השלכות, כן, יש לזה השלכות על הגוף שלך, זה אבל החלטה שלך, ואף אחד לא יכול להגיד לך מה להכניס ומה לא להכניס. אז תחשבו עד כמה זה מגוחך, שבשאר המדינות יש חוקים כל כך מגוחכים, ובשאר המדינות יש אותו חוק שהוא בסדר, שזה חופשי, ובמדינה אחרת זה מקבילים שם בצורות מטופשות. אז תבינו עד כמה זה נכון, שחוקי אדם זה באמת אשליה, וזה משהו שהוא מצא, נטו המצאה ואשליה, אוקיי? וחוקי הטבע אינסופי ולא ניתן לשינוי, כל עוד היקום קיים ואי אפשר לשנות אותו. וחוקי אדם משתנה בזמן וברצון המחוקקים, כמו שאמרתי, במדינות מסוימות, חלק מהחוקים זה עובר וחלק לא, וזה תלוי ברצון המחוקקים ובזמן ובמקום. אז כחות מעשה אדם הוא נוגד את חוקים הטבעיים, כי היגיון בריא זה משהו מטעה ולא נכון. כמו כן זה לא מוסרי, פגיע ומזיק. סליחה רגע. או במילים אחרות, שגוי, חוטא, לכן זה לא יכול להיות קביל באופן לגיטימי כלפי אף אחד. תבינו, אתם יכולים לכתוב כל מה שאתם רוצים, לדוגמה כוח הכבידה, זריחה ושקיעה, שמש זורחת ממזרח ושוקעת במערב. זה לא משנה אם הבן אדם ירשום את זה על דף כחוק או לא, זה יתקיים בכל מקרה. זה כמו חוקי הטבע בכל דבר. אז זה אפילו לא הגיוני אפילו. בסדר, תרשום את זה או לא תרשום את זה, אפילו אם תרשום את זה וזה פשוט מה שרשמת זה מתאר את הדבר עצמו, כן? שזה בעצם חוק טבעי, כן? או שזה נגד, כי חוק מעשה אדם הוא בדרך כלל נוגד את החוקים הטבעיים, כי זה בא, כי החוקי אדם זה המטרה של זה, זה לרמוס את הזכויות הטבעיות, וזה נוגד את החוקים הטבעיים, זה לקחת יותר זכויות, אוקיי? זה מה שאנשים מביאים לאותם שליטים, לאותם אדונים, שהם מביאים להם את הזכויות שלהם, ובעצם חוקי אדם לא יכולים להיות כי היגיון בריא, משהו נכון ומשהו מוסרי, כי חוקים, חוקים טבעיים לא יכולים לכתוב על דף או בשום מקום, לא משנה אם אתה אומר את זה או כותב את זה, זה מתקיים בכל מקרה, אתה פשוט צריך לדעת ולגלות אותם. אז זה לא משנה אם כתבת את זה או לא, אוקיי? כמו שאתם רואים פה, יש לכם תמונה עם עיגול, כמו שאני אומר, זה בצולם בבית משפט העליון בירושלים, שאני אומר שהעיגול, כמו שדיברנו בפרק של הסמלים, זה העיגול, זה מסמל את העליונות, את האלוהות, הם רואים את עצמם כאלוהים, והם רואים את עצמם כמישהו מכתיב את החוקים ומכתיב את הזכויות, מה שאתה יכול לעשות, מה שאתה לא יכול לעשות, ואנשים פשוט רואים אותם כאלוהים. וגם במשפט, זה משפט, שיפוט, שופט, הם שופטים את ההתנהגות שלך, אם אתה בסדר או לא. רק להם יש את הזכות לשפוט, במרכאות, כן? בואו נעבר הלאה. כמו שבאנגלית גם תראו, jurisdiction, זה סמכות משפטית, כמו שאתם, אם אתם נכנסים לאטימולוגיה של המילה, אתם רואים law, שזה juris, law, and the Latin to speak, to say, dictare, to speak, to say, זה להגיד, לומר את החוק. ובאמת זה אומר להגיד מה החוק. האנשים האלה פשוט, הם חושבים שהם יכולים להגיד מה החוק, ואנשים פשוט מרוצונם החופשי הולכים ופשוט מקשיבים להם ומצייתים להם. לצערי הרב, זה מה שרוב האוכלוסייה עושה, וזה מה ש... ככה הם מחדירים גם לתת מודע, וככה גם מחדירים להתנהגות, לאיזושהי התנהגות שהם רוצים שאנשים ילכו והתנהגו, אז הם פשוט מחדירים את זה במילים, במבנים, בסמלים, ופשוט מעפתים את זה, והכל פה משחקי מילים ומגיה, חברים. אני דיברתי על הפרק שעבר על מגיה, תראו את זה, תראו את כל הסדרה, אני מתכוון את כל הפודקאסט, אם אתם רוצים באמת להבין את החומר כמו שצריך, כי אסור לכם להחסיר שום דבר, הכל פה לא סתם, ואני לא תמיד חוזר על אותם דברים, אז חשוב להגיד, אני אומר את זה עוד פעם, אנשים חדשים, תיכנסו ותראו את שאר הסרטונים. רגע, שנייה. מההתחלה, כן? אני רוצה לבדוק שהכל בסדר. אוקיי, אני רואה שאנחנו בשידור, יופי. סבבה. אוקיי, אז זה מה שג'וריסטיקשן אומר באנגלית, וזה מה שאנשים אומרים בעצמם, והם פשוט יוצרים את ההתנהגות שלהם ככה. הם בעצם מתמרנים את זה בצורה יותר טובה, כי הם יודעים איך כל זה עובד, איך כל המשחקי המילים האלה עובדים, ואיך זה משפיע על ההתנהגות האנושית, על המחשבות. אפילו מבנים, אפילו סמלים, כמו שדיברנו בפרקים הקודמים. זה בעצם זה. רשויות, authority, authors, הם רושמים את החוק, כמו במילה באנגלית. זה לרשום את החוק. רשות, אתם צריכים רשות מהם. הכל מוחדר לכם דרך המילים. והבן אדם רואה, היי, רשויות, רשות, זה נכנס לו לתת מודע. כמו שאתם חוזרים על אותו שקר הרבה מאוד פעמים, ואנשים פשוט עושים את זה כבר בתת מודע, באופן שהוא כבר מתוכנת, שזה כבר הרגל. אז זה אשליה, מה זה בעצם האוטוריטי, רשות? זה בעצם אשליה, זה מחלה מנטלית, חברים. אני רוצה, חשוב לי להגיד פה משהו, כן? לכל אותם האנשים שמאמינים ברשות או באוטוריטי או בממשלה, מאמינים בדת הזאת. האנשים האלה יש להם מחלה מנטלית, ואני אומר את זה לאנשים איך שזה, אין מה לעשות. אנחנו לא יכולים להגיד להם שזה יישמע להם נעים. זה מה שזה, זה מחלה מנטלית. זה אנשים שיש להם בעיה מנטלית ובעיה נפשית, והם לא מבינים שאפילו, אם תשאלו אנשים, הם אפילו לא מבינים שהממשלה לא הגיעה מהטבע. זה משהו שהוא לא קיים בטבע. זה משהו שנעשה על ידי אדם. וזה משהו שהוא מבוסס על אלימות ובנויה על מערכת אמונה שגויה ודוגמטית, שמאמינה שיש איזושהי קבוצה קטנה של אדונים שיש להם את הזכות, במרכאות, לתת פקודות, ולשאר העבדים יש את המחויבות המוסרית לציית לפקודות האלה. כן? אז הם חושבים שיש להם את הזכות לתת את הפקודות, ולאותם אנשים שמאמינים לממשלה ולכל המסגרת הזאת, הם בעצם חושבים שזה בסדר, הם חושבים שזה לגיטימי, שקבוצת האדונים הזאת יש להם את יותר זכויות לתת את הפקודות לשאר, ולשאר יש את המחויבות לציית לפקודות. זה כמו מחשבה קבוצתית שכל אחד, היי, אתה לא חושב כמונו, אתה לא מציית לפקודות האלה, זה מחויבות המוסרית שלך. זה לא משנה אם עשית דבר נכון או לא, זה לא משנה אם עשית דבר טוב או לא טוב, או פוגע במישהו אחר או לא פוגע. מה שחשוב, אם צייתתם לפקודות שהאדונים האלה אמרו לנו לעשות כקבוצה, אוקיי? שככה הפשיזם בעצם נוצר, אני מזכיר. אז זה בעצם רשויות, כמו שאומרים באנגלית, authority, authors, הם רושמים את החוק. כן? אז בואו נמשיך. אז הנה התמונה שהגיעה. זה פשוט לא יאמן. אני לא אגיד לאיזה רמה נמוכה צריך להגיע בשביל להאמין לדבר הזה, אבל הפילוג האמיתי היחיד, כמו שהם אומרים, מדינת המחוסנים והלא מחוסנים, כן? הפילוג האמיתי היחיד שקיים אי פעם באנושות, כן? חשוב להבין את זה. יש פילוג יחיד אמיתי שמפריד ומחלק את האנושות לשני סוגים. הקריטריון להפרדה הזאת, האם האדם מאמין ברשויות, בממסד, בממשלה, במילים אחרות, במערכת אמונה דוגמטית, אוקיי? אם אותו בן אדם מאמין לאותה דת, לאותה קאט, ומאמין שיש איזושהי הצדקה ולגיטימות לשעבוד העבדות הזאת, ובין אם הבן אדם לא מאמין ולא מצייד, גם מההתנהגות שלו הוא גם מבטא את זה, מהמעשים שלו הוא מבטא את זה, לא רק אומר את זה, הוא לא רק חושב על זה, והוא לא רק יודע את זה, הוא גם עושה את זה. יש לו את האומץ לעשות ולהגיד את האמת, ולהגיד לא לרשויות, להגיד לא לאוטוריטי, להגיד לא למישהו שהוא נותן לך פקודה, הוא רוצה לשלוט עליך. אז זה בעצם הפילוג היחיד. ואנחנו יודעים שהסיסטמה של כל הממשלות בעולם, ושל כל המערכות המוסדיות האלה, כן? זה פילוג, וזה הפרד ומשול, זה שיטה הקלאסית שלהם. זה השיטה הקלאסית שלהם, אוקיי? וההבדל היחיד בינינו, כן? ההבדל היחיד, יש לנו את אותם זכויות, לכל האנשים יש את אותם זכויות, אוקיי? אבל חשוב להדין, אנחנו לא שווים אנחנו כלומר לא דומים אחד לשני. יש לי הבדל בינינו. ומה ההבדל? רמת התודעה. ואיך אנחנו מאבחנים את הדפוסים ואת הסיבה למה שקרה, האירוע שהתרחש בחיים שלנו, והמשמעות בסביבה החיצונית שלנו. כמו גם בפנימיות שלנו, מה אנחנו מרגישים, מה אנחנו חושבים, אנחנו מודעים לזה, אנחנו מבינים, אנחנו רואים את הדפוסים, אנחנו מאבחנים את הדפוסים האלה, אנחנו יודעים את המשמעות, אנחנו מוצאים את הסיבה, אנחנו שואלים למה, אוקיי? ובכל זאת יש לנו את אותם זכויות. בכל זאת יש לנו את אותם זכויות. אנחנו שונים, יש אנשים הרבה יותר בורים ולא הגיעו לרמת תודעה אפילו לקצה הקרחון של המודעות, כן? אבל יש אנשים שממש התודעה שלהם ברמה מאוד גבוהה והם מודעים מאוד 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 טוב לעצמם ולסביבה שלהם. יש להם את אותם זכויות, אבל הם לא דומים, הם שונים. יש הבדל ביניהם. וכמה באמת אתה שם לב לדפוסים האלה, כמה אתה באמת מודע ואתה שם לב למה שמתרחש גם בעולם, ומה שמתרחש מסביבך, ואנשים אפילו לא מודעים שאין מגפה והיא לא קיימת, ואנשים מאמינים לתקשורת או לממשלה שלהם, לאמונה שלהם לדת הזאת, לקאט הזאת, הם פשוט מאמינים לזה. אבל הם לא שמים לב שאין מגפה בחוץ ואף אחד לא נופל ואין שום סיכון ואין שום... אין שום סכנה בחוץ ללכת ואין שום סיבה לדברים הזויים האלה שממציאים, כל התקנות האלה. אז אנשים אפילו לא מודעים לזה, הם לא הגיעו לרמת המודעות הזאת. ואיך זה, ואיך אתה באמת מאבד את המידע בצורה נכונה, תחת הבנה, כדי להגיע לעצם האמת, מה זה באמת, איך זה באמת, איך התודעה שלך ביחסית לאמת, אתה באשליה או שאתה באמת? אתה שם או אתה לא שם? אתה צריך להבין את זה, מתי זה שם, מתי זה לא שם. מה זה נכון, מה זה לא מוסרי, מה זה מוסרי. אתה צריך להבין את זה, להבחן את זה. אתה צריך לתרגל את המודעות שלך. ו... זה מה שזה, אוקיי? זה כאילו... זה רמות תודעה שונות, אבל יש לנו אותן זכויות. זה מה שרציתי להגיד. בוא נמשיך. זה תמונה נחמדה, יש לכם סטייטיס ויש לכם אנרכיסט, שזה שני סוגים של אנשים שקיימים בעולם. יש לכם את הסטייטיסט, שזה המדינאי, מלשון דין, שמאמין לממשלה, למדינה, לכל הבולשיט הזה. אני אתרגם מאנגלית מה שרשום פה. The brilliant idea that we give a small group of people the right to kidnap, imprison, harness, steal from, and kill people, so that we can be protected from people. People who kidnap, harness, steal and kill people. זה כאילו, זה רעיון מבריק, באמת מבריק, שאתם נותנים את הזכות לקבוצת אנשים מסוימת שהם יכולים לחטוף ולהכניס לכלב ופשוט לרמוס למישהו את הזכויות, לגנוב לו ולפגוע בו ולהרוג אותו. ככה שנהיה מוגנים מאותם אנשים שגם... הם גונבים והם פוגעים באנשים והם הורגים אנשים. אתם מבינים? זה קבוצת אנשים שמגינה, שעושים את אותו הדבר, מה שהם מגינים מהם. זה פשוט מטומטם, אפילו אין פה היגיון. אוקיי? ויש פה את התמונה של ישו, I'm an anarchist, but most of my followers are statist. זה כאילו, האנשים שגם מאמינים ש... שישו היא דמות שהיא... הם לא מבינים שזה אלגוריה, שזה דמות שהיא דוגמה, דוגמה לישות רוחנית שהיא הלכה כמו בדרך הנכונה, בוא נגיד, כן? אז הם לא מבינים שרוב העוקבים שלו הם מדינאים בעצם, אוקיי? זה בעצם מדינאים. והם לא מבינים שישו עצמו הוא אנרכיסט, שהוא מאמין שאין רשות כזאת שיש לה את הזכות לשלוט על מישהו אחר מבחוץ. אין מישהו, אין לאף אחד את הזכות הזאת. כמו שהוא נלחם בבית מקדש שרמסת מיסים של כולם וגנבו כספים ופשוט סגדו לממון, לאל הכסף, כן? אז אני מזכיר, אנרכיה. אנרכיה באה מהמילה הלטינית אנרכיה. אנרכוס. משמעות היא ללא שליט או ללא מאסטר. מאסטר אני מתכוון, לא מאסטר במשהו מומחה, כן? מאסטר בכוונה של שליט. במילים אחרים, ללא שליט וללא עבדים תחתיו, או ללא שליט שיש עבדים תחתיו כרכושו, כמו שהיה פעם הממלכות וכל דבר אחר, כל מערכת ממסדית, זה לא אנרכיה, זה מונרכיה. זה קבוצת אנשים שיש להם את הזכות לשלוט על האחרים, הם חושבים שיש להם את הזכות, אז אנרכיה, אנשים מתאים, זה, הם חושבים, זה גם חברים, זה גם עניין של מגיה שחורה, מה שהם עשו פה. הם אינדסו ככה את האנשים שהם חושבים שהמילה אנרכיה זה אוטומטית. משהו שלילי, משהו כאוס. אפילו לא מסתכלים על האטימולוגיה, על מה זה באמת אומר. זה, ככה הם מהנדסים את התודעה. ככה הם עושים את הכל הפוך. אתם מבינים? אז אני אומר, אנרכיה זה פשוטו כמשמעו, ללא אדונים, ללא עבדים. במילים אחרות, ללא שליט, ללא עבדים ותחתיו. אוקיי? זה מה שהמילה הזאת אומרת, וזה לא אומר שזה בלי חוקים. כן? יש חוקים, חוקי מוסר. חוקי מה אתה, מה נכון לעשות, מה לא נכון, מה מזיק, מה לא מזיק לאחר. לכבד שאתה לא נכנס לטריטוריה של מישהו אחר, או מזיק לו, בלי רשות, או אתה מאפשר למישהו להכניס, להיכנס לטריטוריה שלך ולפגוע בך, יש לך את הזכות להגן על עצמך גם, יש לך, אתה, צריך להיות לך שתי צדדים, צריך להיות לך אכפת לך מהצד, ממישהו אחר שלא לפגוע בו גם, וגם מישהו שלא יפגע בך, לכבד את המגבלות של אחד, אחד של השני, זה מה שבאנו בו לעשות, לתרגל את זה בעולם החומרי. אז האנרכיה זה בעצם החופש, זה החירות במילים אחרות, כן? עכשיו תסתכלו על התמונה הזאת. יש פה אולי ילד בן 12, אני לא יודע, וכמה ילדים נהרגו מכל המדינות עיראק וסוריה ועזה וכל הדברים האלה. עזבו את הסיפורים שמכרו לכם בחדשות וכל הבולשיט הזה וכל המניפולציות הרגשיות האלה וכל האמונות הממסדיות האלה. יש פה מישהו אשם, אוקיי? יש פה מישהו אשם ויש פה כמה אשמים, ויש פה מישהו שהרבה יותר אשם מאחר. אז אנחנו נסביר את זה כמו שצריך, כי אני העליתי את הנושאים האלה בקרב המשפחה, בקרב המפגשים החברתיים, גם העליתי פוסט לפייסבוק, אני אראה לכם איזה שקף בהמשך מה העליתי, וזה הכעיס המון אנשים. זה הכעיס המון אנשים, ויש סיבה לזה. כן? עכשיו אנחנו נעבור על זה, רגע. אוקיי. בואו נעבור לשקף הבא. כמו שאתם רואים, יש פה שתי צדדים. יש את אלו שנותנים את החוק, אלו שרושמים אותו, אומרים אותו, לא יודע. מה שבא להם עושים. רק לא עושים את זה, במובן הפיזי. כן? יהיה רגע. ויש את הצד של מי שעושה את זה, מצד ימין. שניהם אומרים, אני לא אחראי על זה, אוקיי? אבל אחד מהם הוא צודק, והשני לא. אבל מי כן ומי לא? אני מאמין שרוב האנשים יגידו לכם, גם מהגרמניה הנאצית, מי יותר אשם, אלה שהיו מלמעלה ונתנו את הפקודות, או אלה שביצעו את הפקודות כחיילים, כאנשי אס-אס, זה אותו דבר, אותו סטייל של שאלה, כן? אותו דבר. אבל פה אתם רואים שמישהו שמבצע את התמונה, את הפעולה באופן פיזי, זה מישהו אחד בעצם בתמונה הזו, כן? אם תיקחו את זה ככה. והם אפילו לא יודעים שהם לבושים מהרגליים עד הראש בסמלים אוקולטיים שדיברנו בעבר, כמו הנשר, הפלקון, החשיבה החדה, אל השמיים, הפחדה המדויקת, והם פשוט מאבטים את זה, מכניסים את זה לסמילי חיל האוויר וכל אלה, ויש גם את העלי זית של הקבר, כן? שעלי הזית מסמלים חמלה, אכפתיות, שלום, הצד הנשי שלנו, והם פשוט שמים את זה על הקבר, בכתפיים שלהם, והם אפילו לא יודעים את זה, כן? אבל מה אנשים אומרים? מה אנשים אומרים? אין אשמים, אתה לא יכול להאשים אותם, אין אף אחד אשם, ברור שיש אשמים, אז איך זה קרה? איך זה קרה? מי הביא את זה לפעולה? מי יצר את זה בסופו של דבר? איך זה אין מישהו אשם? איך אתה לא יכול לאשם? איך אתה לא יכול לאשים? אני גם יכול לאשים את עצמי בעבר. כן, הייתי חלק אולי מזה. אני יודע את זה, הזדהיתי מזה, הייתי אשם, אבל לא ממשיך את אותה פעולה. אני מבין את זה. הגעתי להבחנה. אוקיי, משהו פה לא בסדר, אני לא ממשיך את הפעולה הזאת יותר. אני לא סתם אומר ואני לא סתם חושב, אני פשוט לא אמשיך את זה. אני מבין שזה לא טוב, לא בסדר. לא מוסרי. אז ברור שיש אשמים, ומי יותר אשם? אני לא אומר שגם אלו שנותנים את הפקודה לא אשמים. תשימו לב למילים שאני אומר. אלו שנותנים את הפקודה גם אשמים בצורה כלשהי, אבל לא ברמה של אלו שעושים את הפעולה. זה כמו שאני אומר לך, תשמע, אני יכול להגיד לך כל דבר, אני יכול לך, תדפוק כדור בראש למישהו, לדחוף לו סכין. אתה תעשה את זה. אתה חייב לעשות את זה? לא, אני אומר לך, אתה חייב לעשות את זה. בסדר, אני יכול להגיד לך מה שאני רוצה. אבל אתה חייב לעשות את זה? לא. יש לך בחירה, יש לך רצון חופשי, אתה יכול לסרב. אבל מה הבחירה של רוב האנשים ורוב האנשי צבא והביטחון וכל זה? הם לא שואלים שאלות, הם פשוט מצייתים. הם עושים את הפעולה. אז הם עושים בעצם פעולות, החלטות שלא מבוססות על הבחנה ושאיפות עצמי, חשיבה לא תקינה שמובילות לחוסר צדק, חוסר חשיבה עצמית, לקבל החלטות בצורה מודעת. אז אתה לא יכול לתרגל מודעות וגם להיות מציית לחוקים, אין דבר כזה. אתה יכול להגדיר את עצמך מישהו מודע, אתה לא יכול, כי אתה מציית לפקודות. אין לך את ההבחנה העצמית ואת השאיפות עצמי ואת החשיבה העצמית, אין לך את הדברים האלה. אם היה לך, לא היית מציית לפקודות של אף אחד. לא משנה אם יש לו מדים או אין לו מדים, או איש צבא או ביטחון או קצין, לא משנה. לא משנה מי. אתה יכול לקרוא לו איך שאתה רוצה. אוקיי? וגם כל התומכי הממשלה טוענים שהמין האנושי במקור הרע, אז למה לא לתת לידיים אחרות לכתוב ולהחליט? אנחנו צריכים את הגנה מהרוע, כאילו אנשים האלה הרוע בטבע שלהם, כן? והם רוצים שהם יגנו על עצמם מעצמם. שהטבע הוא מבוסס על רוע, הם חושבים. לא, אנחנו לא צריכים להגיע לרוע, אנחנו לא צריכים להגיע לקצה הזה. אבל אנשים שהרוע תבוא בהם זה אלו שנותנים את הפקודה, ואתם חושבים שהם יגנו עליכם. כן, כן, בטח, זה ממש הגיוני, חבל על הזמן. שהרוע בטבע שלהם, הם יגנו עליכם מעצמכם, כי אתם יצרתם את זה, אתם יוצרים את זה בשופו של דבר. והם יודעים את זה, והם צוחקים לכם בפנים מי שעושה את זה. מי שמציית ומי שנותן, מי שנותן פקודות ומי שבעצם מבצע אותם. שזה הרבה יותר גרוע, כן? אז תסתכלו על התמונה הזאת, שנייה, רציתי להגיד. תסתכלו על התמונה הזאת, ילד בן 12 שהוא מת, וכמה ילדים הם הרגו. אתה יכול להגיד כמה שאתה רוצה סיפורים, אבל מישהו עשה ומישהו לחץ על ההדק פה. ומישהו הרק פה, מישהו שהוא חף מפשע, הוא לא עשה כלום. לא מגיע לו למות, אבל אתה לקחת לו משהו שלא שייך לך, בגלל איזו אמונה דוגמטית שיש לך. אשמה מוסרית, הגדרתה היא על מי מוטלת האשמה המוסרית, או מי ראוי לאשמה, או במילים אחרות, מי אחראי על מעשיו הלא מוסריים, שגורמות לפגיעה ונזק לאחרים. כמו שאני אומר, אנשים לא אוהבים להאשים את האחרים, אני אומר את זה אפילו אם זה בן משפחה או חבר, אני אומר לו את זה ככה. אתה אשם במה שקורה. אני אומר לו את זה ככה, באמת, בפנים, אין מה לעשות. אתה עושה את זה, אתה אשם בזה. אתה מציית, אתה עושה את זה. אתה יכול להמציא מה שאתה רוצה, יש לך משפחה, יש לך ילדים. לחוקי הטבע לא מעניין שיש לך משפחה, ילדים, מעניין אותו מה אתה עושה. דבר נכון או לא, אם אתה הולך בדרך נכונה או אתה לא הולך בדרך נכונה. זה מה שמשנה פה. אז אנשים גם לא רוצים לנטוש את המחשבותיהם הישנות שיש להם, את העמדות שלהם לגבי הממסד, ולא רוצים לנטוש את האמונות לדתות שלהם ולמערכות האמונה שהם מאמינים להם. לא רוצים לנטוש את האמונות האלה, הם לא רוצים לנטוש את המחשבות האלה. הם לא רוצים לקחת אחריות על המעשים שלהם, הם לא רוצים, זה הדבר האחרון, הם חושבים שהם יכולים להעביר למישהו אחר את האחריות, זה מה שהם חושבים. אבל זה בלתי אפשרי חברים, אתם חושבים שאתם יכולים, אבל אתם לא יכולים. מי שלוקח את האחריות, אתם לוקחים את האחריות על המעשים שלכם. לא משנה מי חושב שהוא לוקח עליכם אחריות, או מישהו שהוא נותן לכם את הפקודה או איזה דרגה, לא יודע מה, זה לא משנה. טוב, בואו נמשיך. רגע, אני אבדוק אם הכל בסדר. טוב, אני רואה שהכל תקין. כן, יופי, בסדר. טוב, בואו נראה. אז כן, כמו שאנשים אומרים, אף אחד לא אשם, אף אחד לא אשם, הכל קרה במקריות, אין לזה סיבה, כן, הם לא חושבים שיש סיבה לתוצאה שהם רואים, הם לא מסתכלים על הסיבה, לא שואלים למה, כן, הכל נוסע מסיבתיות, כן, ואנחנו יצרנו את זה לעצמנו, הבורא לא זרק אותנו פה להיות עבדים, הוא לא זרק אותנו פה להיות עבדים, לא, שום דבר לא קורה במקריות. הכל נוצר מסיבה מסוימת. כמו שאני מדבר במרכז לחקר האמת כבר הרבה זמן. הכל קורה מסיבה מסוימת. לכל תוצאה יש סיבה. ולכל סיבה יש תוצאה. אנחנו דיברנו על החוק הטבעי הזה. מתוך השיבת העקרונות של ההרמטיזם. ועד כמה חשוב לדעת את במיוחד העיקרון הזה. הסיבה והתוצאה. כי אנשים חושבים שאין סיבה לתוצאה שלהם. שהם מקבלים ושהם רואים בתוצאות שלהם, בחיים שלהם, או בחיים של כולנו. כן? אז, תצאו מהסרט שהוא זרק אותנו פה בלי סיבה להיות עבדים ופשוט לציית למישהו. כי אמרתי, אין שום סיבה אפילו לחיות בעבדות. אתם באתם לפה להיות חופשיים, אתם באתם לפה, יש לכם זכויות מולדות, שאף אחד לא יכול אפילו להכתיב לכם ולהגיד לכם מהם. לא משנה אם הוא מחליט את עצמו כרשות או לא. זה לא משנה. אף אחד לא יכול לגעת בכם בזכויות, במשהו הזך הזה. משהו טהור שהגיע מהבריאה עצמה. שיש לכם את הזכות הזאת על פני האדמה. יש לכם את הזכויות האלה. ואף אחד לא יכול לקחת לכם את זה. ואתם לא צריכים לחיות תחת שליטה ותחת עבדות. ואתם צריכים להגיד לא. לא. קודם כל אתם צריכים להגיד לא אם מישהו אומר לכם משהו או רוצה לשלוט עליכם. אם הוא ממשיך את זה, יש לכם את הזכות להגן על עצמכם גם מבחינה הפיזית. כל כוח שידרש כדי לעצור את ההתנהגות הזאת שפוגעת בכם או שמסכנת את חייכם, אז יש לכם את הזכות להוריד את אותו בן אדם לגמרי. זה זכות טבעית שיש לכל אחד, וכל אחד גם צריך לכבד את הזכויות של האחרים. זה השיעור שלנו שאנחנו צריכים להבין פה על האדמה, על כדור הארץ. טוב, בואו נעבור הלאה. אז האשמה המוסרית, האמת הכואבת, כמו שאמרתי, אנשים לא אוהבים לשמוע את הנושא הזה, הם לא אוהבים, הם פשוט מתחרפנים, הם רוצים להרוג אותי אפילו שאני אומר להם את זה. תבינו, אנשים פשוט כועסים על זה שאני אומר להם את זה. אז על הצייטן תמיד תנטל יותר אשמה מוסרית, אתה יכול להתווכח כמה שאתה רוצה. אם לא היית עושה את הפעולה הזאת, האירוע הזה לא היה מתקיים. סבבה? אותו בן אדם שיכתיב לך את החוק, יכתיב לך את הפקודה, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה, אבל הוא לא יעשה את זה בעצמו. הוא אומר לך לעשות את זה, ואתה החלטת מהרצון החופשי שלך לבצע את זה. אז אל תגיד לי, שאין לך אשמה פה יותר מהזה שנתן לך את הפקודה. אין פה שום הבדל בין זה עם ארגון גדול, או בין זה עם שני אנשים שאני אומר לאחד, כך ותהרוג מישהו כי אני רוצה. כי זה דבר נכון לעשות, ואתה חייב לעשות את זה. אין לך רצון חופשי לעשות שום. אני אומר לך לעשות את זה. זה בדיוק אותו הדבר, חברים. אז יותר אשמה מוסרית ממי שנותן את הפקודה, כמובן זה הצייטן שיש לו יותר אשמה מוסרית. יותר אשמה מוסרית. אני לא אומר שמישהו נותן את הפקודה גם במילים שלו, הוא לא אשם באיזושהי צורה, אבל לא עד כדי כך. אוקיי? הוא לא הביא את זה לעולם הפיזי. הוא לא בא מהמעשה שלו ועשה את זה. אוקיי? אז בגלל שהצייטן הוא זה שבעצם מבצע את הפעולה הפיזית, שהוא בעצם מבטא נזק ופגיעה באחר בתחום הפיזי. הוא באמת מבטא את הנזק והפגיעה באחר בתחום הפיזי. תקשיבו למה שאני אומר. לפני שאתם מתווכחים, לפני שאתם קופצים, איי, לא נכון. הוא באמת, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, אבל זה האמת. הוא באמת מבטא נזק ופגיעה באחר בתחום הפיזי. מאיפה זה הגיע מהמחשבה של אותו בן אדם שנתן את הפקודה? סבבה. זה יכול להגיע מהמחשבה שלו. אבל אתה באת ואתה נותן את זה בעולם הפיזי, אתה מבטא את זה בעולם הפיזי. אז הציות לפקודות זה דרך ישירה לזרוע את הרוע והכאוס בעולם כולו, שההיסטוריה מלמדת אותנו ואנשים לא לומדים מאבות אבותינו היקרים והקדמונים שלנו, שהם לא נחזור על אותם בעיות, אנשים לא מבינים שאנחנו לא יכולים לחזור על אותם טעויות, שהטעות העיקרית זה ציות לפקודות, שזה הדרך הישירה לזרוע את הרוע בכאוס, והכאוס בעולם כולו. לא קיים אדם כהוויה מוסרית שגם צייתן לפקודות. אתה לא יכול להיות בן אדם מוסרי, ואתה גם מציית לפקודות. אתה עובד במשטרה, אתה עובד בצבא, אתה עובד ברשות מסוימת. אתה מציית לפקודות, אתה לא יכול להיות הוויה מוסרית. שכח מזה, אתה לא. אתה יכול לחשוב כן. תחשוב מה שאתה רוצה. אתה יכול לשאוף, כן, אתה בן אדם הכי מוסרי שיש. ויש אנשים שחושבים שיש שוטרים טובים. אין, לא קיים ולא יהיה ולא נולד שוטר טוב. שהוא בן אדם טוב. הוא יהפוך להיות בן אדם טוב אם הוא יעשה את המעשה הנכון, וגם יעזוב את הפרנסה שלו בקט הזאת אם צריך. אז זה באמת לעשות, ולאומץ ופעולה תחת רצון. רצון אמיתי. אז האדם אשר מציית לפקודות הוא אחראי והשם מוסרית לכל צורה של עבדות, שליטה טוטליטרית שקיימת, הוא התקיימה על פני אדמה אי פעם. פעם, עכשיו וגם בעתיד. כל הזמן זה יהיה ככה. אדם אשר מציית לפקודות הוא אחראי בצורה מוסרית, השם מוסרית לכל צורה של עבדות שנוצרת או שליטה טוטליטרית מהשם המציית לפקודות. זה מי שהשם. זה יכול להיות 10 מצייתי פקודות, זה יכול להיות 1, זה יכול להיות 1 מתוך 100 ו-20 מתוך 200, זה לא משנה. מי השם? מי שבאמת מציית לפקודות האלה. וזה האמת הכואבת. תיקחו את זה איך שאתם רוצים. זה לא יהפוך את זה לא להיות אמת. ואם אתם כצייתנים, אם אתם בוחרים לא לעשות את האירוע, לא היה מתרחש, תחשבו. אם אותו חייל או לא... הוא לא היה מציית לפקודות, הוא לא היה מאמין לאותה ממשלה או לאותו ממסד לבצע את הפעולה המוסרית הזאת. אז האירוע פשוט לא היה מתרחש. אז אתם אומרים שאתם לא יותר אשמים, איך זה יכול להיות? מבחינה הגיונית. זה לא יכול להיות. אוקיי? אז הצייתן לפקודות פירוש. ציות לפקודות לפי הגדרה משמעותה זה לעשות את מה שאמרו לך לעשות בלי שיפוט עצמי, אין לך את השיפוט עצמי, אין לך את ההבחנה, האם זה נכון או לא נכון, האם זה מוסרי או לא מוסרי, האם זה פוגע במישהו אחר או לא, לא משנה מה אמור לי, אבל מה שאני עושה זה נכון, אין לו את השיפוט העצמי הזה, בין אם הפעולה הזאת היא מוסרית או לא, אין לו את השיפוט, אפילו אם הוא עושה משהו מוסרי, אבל הוא עדיין לא מודע לזה, הוא לא מודע שהוא עושה משהו מוסרי, אין לו את היכולת השיפוט הזאת אפילו להבין את זה. אז הצייתני פקודות לא יכולים אפילו לתרגיל מודעות עצמית, ובו זמנית גם להיות צייתנים, זה לא קיים, גם חיה כזאת גם. אין דבר כזה. אין דבר כזה שצייתני פקודות, הם גם מתרגלים מודעות עצמית, ובו זמנית גם מצייתים לפקודות. זה כמו שאנשים חושבים שיש שוטרים טובים. אתה יכול להמשיך לעשות את העבודה שלך, להפשיט את הזכויות של האחרים, ואתה יכול לתרגיל מודעות עצמית. איזה תרגול מודעות עצמית יש לך? אתה לא מבטא את זה מהפעולות שלך. אוקיי? בגלל שלפי הגדרה מודעות זה מה שאתה בוחר מרצונך החופשי. פעולה שהיא מוסרית, אתה צריך להבחן אותה בחשימה עצמית ומודעת. מרצונך החופשי אתה צריך לבחור במשהו מוסרי, בפעולה מוסרית. אתה צריך ברצונך החופשי לבחור בפעולה שהיא מוסרית. אפילו אם בחרת בפעולה מוסרית בלי הבחנה ושיפוט עצמי, אז זה גם לא מוסרי. אתה עדיין לא הגעת להבנה הזאת. כי מישהו אחר יכול לבוא לך, תעשה את זה, אבל זה לא מוסרי מה שאתה עושה. זה גונב ממישהו, אבל אתה אמור לך שזה בסדר, שזה מוסרי, באיזשהו סיפור. ואין לך את ההבחנה והחשיבה המודעת הזאת, העצמית המודעת. אז תסתכלו על התמונות האלה. וזה בדיוק אותו הדבר, אתם יכולים להעלב לזה גם איך שאתם רוצים. אתם יכולים גם להגיד, איך אתה מדבר? איך זה יכול להיות? הצבא הנאצי והמשטרה והמגע והצבא וכל מדינה, גם ישראל, גם כל מדינה, מדינה ומדינה וממסד, הכל אותו הדבר, הכל מאותו מקור. לכולם לא היה שיפוט עצמי, הם לא הבחנו את הבעיה, הם לא חשבו עצמאית בצורה מודעת, הם בחרו לעשות פעולה שהיא לא מוסרית. ועכשיו זה גם אם אתה נושם אוויר, כן? אז אנחנו ניקח ממך את הזכות הזאת, כי מישהו אמר לנו. וזה לא מתוך הבחנה וחשיבה עצמית, כי אין בזה שום היגיון. אין בזה שום היגיון. שמישהו ייקח ממך את הזכות לנשום, על בסיס מישהו שאמר לך משהו. מישהו, לא יודע, מישהו אמר לך את זה. שמרצונך החופשי אתה בחרת לעשות את הפעולה הזאת. לקחת את הזכויות של מישהו לנשום או כל דבר אחר, שהמשטרה והאלימות המשטרתית מבצעת כל יום, כל דקה, בכל העולם. תקראו ותבדקו. אל תאמינו. תסתכלו כמה אלימות משטרתית יש. ולא משנה אם זה ישראל, או ארצות הברית, או גרמניה, אירופה. אם תסתכלו על התמונה, זה אותם אנשים, פשוט החליפו מדים, זה לא משנה. זה מצייתי פקודות, זה מי שהם. אתה יכול ללבוש מה שאתה רוצה, אתה יכול ללבוש סמל אס-אס, או כל דבר אחר, אבל אתה עדיין מציית לפקודות, ואתה גם לא יודע במה מלבישים אותך, באיזה סמלים גם, שזה גם חלק מהעניין שעברתי על זה. והם אין להם מושג בכלל מה מלבישים אותם, הם אפילו לא שואלים את השאלות האלה. ובשתי הדורות האלה, גם בדור הקודם וגם בדור של עכשיו. אבל בדור של עכשיו כבר אומרים לך, היי, אתה נושם חופשי, אסור לך, כי מישהו אמר לי שאסור לך. מישהו אמר לי שאסור לך לנשום חופשי. שאתה צריך לשים מסכה ולסתום לך את הפה שלא תדבר. וגם אסור לך לחשוב בצורה אחרת, נכון? שזה גם סוכר של אלימות, אמרתי את זה בעבר. מישהו אומר לך איך לחשוב. אסור לך לבטא את עצמך באופן חופשי. זה לא אלימות? כמו שבעברית יש הצדקה, מילה הצדקה, גם באנגלית, justification. מלטינית זה right, law, כמו שאמרנו, juice, והמילה השנייה, facere, to make, to create, כאילו, ליצור חוק, ליצור זכות, כן? ליצור זכות. להצדיק משהו זה ליצור זכות, אתה חושב שאתה יוצר זכות. אתה חושב שאתה יוצר, יש לך את הזכות, זכות ליצור זכות. אתה לא מודע לזה שזכויות הן לא מה שאתה חושב. זה מה שאתה נולד ומה שקיים בטבע. ואף אחד לא יכול ליצור את זה ואף אחד לא יצר את זה. מגיע לך איך שנולדת לפה. ולכל אחד יש את הזכויות האלה. בצורה שווה. אוקיי? אז אנחנו רואים שההיסטוריה חוזרת על עצמה בגלל ציות לפקודות, אנחנו רואים את דפוסי האירועים ההיסטוריים שזה, זה מה שגורם חברים, אתם רואים, תסתכלו על ההיסטוריה, תלמדו על ההיסטוריה, תסתכלו כל ההיסטוריה, תסתכלו מה נובע, מה הגורם של הבעיה, שהדפוסי ההיסטוריים חוזרים על עצמם כל הזמן, כי המצייתי פקודות בוחרים לציית לפקודות, מרצונם החופשי, אתה יכול להשים כל אחד, לא משנה מה, אתה יכול להגיד שאין לי מה לעשות, אין לי... אבל אתה מרצונך החופשי בא ומציית לפקודות, אתה בעצם יוצר את הכאוס והעבדות, אתה הבעיה פה. אתה יכול להגיד, אין לי מה לעשות, אין לי זה. הטבע דחק אותך לפינה, זה הבעיה שלך, זה מה שיצרת. תתמודד עם זה. אתם חושבים שקל לי לעבוד גם פה ולהתעסק עם הדברים שלי? יש לי גם עיסוקים אחרים, אבל אני עושה את זה גם בלילה אם צריך. כי אני יודע שאין דבר יותר חשוב מלדבר את האמת ולחנך את אחינו ואחיותינו, הבני האדם, שיש לנו את הזכויות שאנחנו צריכים לשמור עליהם, להבין אותם, להבין שהמוסר הוא משהו קבוע, להבין שאף אחד לא יכול לציית לפקודות, אף אחד לא יכול לשלוט על מישהו אחר בצורה טבעית, שיש לו את הזכות הזאת לעשות את זה. אין דבר כזה. ואנשים לא מפעילים את ההיגיון הבריא הזה. זה היגיון מאוד פשוט, אם באמת חופשים עם עצמך, אומרים, היי, תשקיט את האגו שלך רגע, תחשוב עם עצמך. מה שעשית בעבר, בסדר, אני גם עשיתי בעבר דברים שאני לא הייתי טוב. אני מסכים עם זה, אני אומר את זה ככה, בריש גלי, כן? הייתי בן אדם לא טוב, אבל שיניתי את ההתנהגות שלי. אני עושה את הדבר הנכון. אני ממשיך בדרך נכונה. כי מה שחשוב זה מהנקודה הזאת, מה אתה עושה? מהנקודה אתה עובה, איך אתה יוצר את העתיד? מאיזה סיבה? הסיבה מתחילה עכשיו, התוצאה אתה תראה אחרי זה. גם התוצאות עכשיו אתה רואה מהסיבות שלפני זה. ככה זה עובד. אוקיי? אז זה הפלייר שאני דיברתי עליו, שפרסמתי את זה בפייסבוק, בכל מיני רשתות חברתיות. זה מה שהצבן הרבה מאוד אנשים, לפחות ברשתות החברתיות. אני פשוט צייתתי לפקודות, זה לעולם לא יהיה תירוץ או הצדקה, בתוקף על התנהגות בלתי מוסרית ובושעת. אם תסתכלו מאחורי התמונה, תראו גופות, זה מה שגורם. המצייתי הפקודות, זה אתם אשמים. כל מצייתי הפקודות, גם משטרה, גם משטרת ישראל, גם משטרת גרמניה, גם ממשלת, גם עובדי ממסד ישראלים, עובדי צבא, כולם, כולם. זה לא תירוץ והצדקה, אף אחד לא יכול להצדיק את זה, אתה יכול להביא כמה תירוצים שאתה רוצה, האחריות שלך מה שעשית. אתה תיקח את האחריות על ההתנהגות בלתי מוסרית ופושעת הזאת, וההשלכות יהיו מאוד קשות עליך. במיוחד על אלו שמצייתים פקודות, הקרמה שלהם תהיה מאוד מאוד כבודה, מאוד כבדה. מאוד כבדה, אני לא יודע איך אתם עושים את זה. אתם פשוט רומסים את הבניין מעליכם על הראש שלכם, זה מה שאתם עושים. כל עובדי ממסד, משטרה, צבא, אני יכול לעשות, ככה זה. זה מה שאתם עושים. זה מה שאתם עושים. לא משנה כמה אליטות ישבו שם, אליטות במרכאות ישבו שם למעלה ויכתיבו לכם. אתם אלו אתם אלו שמחליטים. אתם אלו שיוצרים את זה. אנחנו כמשפחה אנושית יוצרת את זה. באופן קולקטיבי. את העולם שאנחנו רואים היום. וגם נראה בעתיד. תלוי בפעולות שלנו, תלוי מה אנחנו ניצור. אז האחריות גם לא ניתנת לעברה. זה אשליה שאנשים חושבים שאי, האחריות שלו. הוא נותן לי את הפקודה. לא, חביבי. אחריות אי אפשר להעביר. אין דבר כזה שאתה מעביר אחריות. לא קיים ולא יהיה. אחריות אתה לוקח על עצמך על המעשים שלך. כמו שלקחת אחריות, להעביר את האחריות שלכם שיגנו, שהמשטרה תגן על עצמכם, על עצמכם, עליכם. אתם תלכו ברחוב, אתם תחכו למשטרה שתבוא תלציל אתכם? שמישהו בא אליכם עם סכין ומאיים עליכם? אתם תחכו להם? המשטרה באה בכל המקרים אחרי הפשע שהתבצע. אחרי שמישהו פגע במישהו בזכויות שלו, אחרי זה המשטרה קולעת אותו, וזה לא עוזר. זה לא עוזר, דיברתי גם על זה. וזה לא הפתרון. אתה צריך לקחת את האחריות. אף אחד לא יבוא להציל אותך. ואתה תבין את זה עוד מעט, עד כמה זה נכון. ושום קבוצת אנשים לא יגן עליכם. וככה גם אתה צריך לקחת אחריות אם אתה רואה מישהו במצוקה. אתה גם צריך לעזור לו. אני לא אומר עכשיו אם אתה רואה מישהו עם איזה סמי אוטומטי ואתה עם סכין ואין לך את היכולת הפיזית להתערב, אז אתה מפעיל צעד לוגי גם. אתה אומר, היי, אני אעמוד אם אני אתערב פה. גם צריך לקחת את זה בפרופורציות. אבל אתה צריך להתערב, שיהיה לך אכפת, שמישהו במצוקה, אז גם האחריות שלך, אם אתה פשוט תתעלם ותלך, אז כמובן שזה לא מוסרי. אתה צריך לקחת גם על זה אחריות. לעזור למישהו במצוקה. אם יש לך את היכולת הזאת, הפיזית. ואתה לא יכול להעביר למישהו את האחריות הזאת. אנחנו צריכים לקחת את זה כאנשים יחידים, לקחת את האחריות הזאת. אני לא אומר, זה טוב להקים מיליציות. של העם כדי להגן על הזכויות שלנו. כן, זה טוב, אבל גם חשוב להגן על עצמנו בצורה יחידה, שלכל אחד יהיה אמצעי הגנה משלו, ויגן על עצמו אם צריך, כמה כוח שצריך כדי לעצור את ההתנהגות הפושעת של אותו צד אחר, האלים, כמו שדיברנו, הצד, יש אלימות ויש שימוש בכוח, כן? תסתכלו על הפרקים הקודמים. ולמצייתי הפקודות, אין להם כבוד עצמי. אתה לא יכול להיות עם כבוד עצמי, כי מה הכבוד עצמי אומר? אם אנחנו גם נכנסים לאטימולוגיה של המילה, מלטינית prefix זה again, and spectare, to look at, to take another look at yourself. זה כמו להסתכל על עצמך פעם נוספת במראה. להסתכל במראה, זה מה שאני אומר לאנשים, לפני שאתה בא לעזור לאחרים, אתה צריך לעשות את ה-shadow work. אתה צריך לעבוד על עצמך, ואז אתה בא לעזור לאחרים. גם לגדול, גם לצמוח. אבל קודם כל אתה צריך להסתכל על עצמך. כל אחד צריך להסתכל על עצמו במראה, ולכבד את עצמו. כי אם אתה מכבד את עצמך, כמובן שאתה תתנגד לכפייה, אתה תתנגד לכל סוג של ארגון שהוא... שהוא פוגע באחרים, שהוא שולט באחרים, אתה לא תתמוך בזה ואתה לא תאמין בזה. כי אתה, יש לך מספיק כבוד עצמי, מספיק הערכה עצמית, מספיק אהבה עצמית, כדי להבין, איי, לא מגיע לי, אני לא באתי לפה להיות עבד. אנחנו באנו לפה לחיות בחופש ובחירות. אז זה מה שסלף רספקט אומר. זה מצייתי פקודות לא יכולים להיות עם כבוד עצמי. זה בלתי אפשרי. אוקיי? גם נחמד לדעת את זה. יש כאלה שחושבים שהרוע הוא... שהרוע הוא נחוץ, כן? אמונה מאוד מסוכנת בקרב האנשים, בעיקר האלה שמאמינים לכל ה-New Age bullshit וכל הדבר הזה, שהרוע הוא נחוץ, זה לא יותר מהצדקה מפוחדת כדי לשבת מאחור ולא לעשות כלום, מול הרוע, הטרור שהוא מתחולל, ופשוט לתת לזה להתקיים בעולם כולו. הרוע זה בחירה, חברים. הרוע זה קיצון, כן? יש טוב קיצון ויש רע קיצוני. זה כמו שאתה יכול לתכנת בן אדם. בן אדם בטבע שלו הוא לא טוב או רע, אתה יכול לתכנת אותו לטוב, מאוד טוב או מאוד רע. ברוע טהור. או בטוב. תלוי איך אתה מתכנן אותו. סליחה, תלוי איך אתה מתכנת אותו מגיל קטן. ככה זה עובד בטבע. אתה יכול לעשות את זה רע או טוב. תלוי מה אתה עושה, מה אתה עושה עם זה. והרוע הוא לא נחוץ להיות. הרוע זה סוג של הטוב ורע זה אותו דבר, רק בקיצון שונה. אז לא צריך להיות בקיצון הזה. אפשר לעבור לטוב, לצד השני. כי בן אדם יכול לשנות את עצמו. אנחנו דיברנו שהגנטיקה שלנו משתנה. איך שאנחנו מתכנתים את הילדים שלנו מ-0 עד 7, זה מאוד חשוב על האישיות שתהיה להם בעתיד, ועל ה... ועל ההרגלים שלהם, ועל ההתמכרויות שלהם, ועל ההתנהגות שלהם, ועל המחשבות שלהם. זה מאוד חשוב, כי תלוי איך חינכו את אותו דור. כי אנחנו יכולים לתכנת את אותו דור מאוד מטומטם, מאוד רע, מאוד לא מודע, או שאנחנו יכולים לתכנת אותו בתחת אהבה וטוב ונתינה ודברים טובים. חוכמה, כן? תלוי תלוי במעשים שלנו והאם אנחנו מודעים למה שאנחנו עושים ואם אנחנו בוחרים בדרך הנכונה או לא, בדרך המוסרית או לא. כי אם המוסר עולה, החופש יעלה. אם המוסר ירד, החופש ירד. ככה זה יהיה תמיד. אוקיי? אז הרוע הוא לא נחוץ, לא חייבים לחיות ברוע. זה רק תירוץ כדי שלא לעשות כלום. נגידו, "איי, לא, לא, אין מה לעשות, הרוע צריך להיות." זה נחוץ, זה צריך להיות. כן, כן, בטח. בגלל זה גם הרוע משתולל כל הזמן. להיות מואר רוחנית זה לא אומר שאתם צריכים לתאר את כל הרגשות השליליים ולהימצא בסטייט של רוגע מתמיד. יש את האנשים של השנטי בנטי. למען העשר ספק, ההודעה היא, זה כנראה שאתה הסימפטון שאתם עדיין ישנים, חברים. אלו ש... חושבים שצריך לתאר את כל הרגשות השליליים ופשוט להתרחק מהם. כי אני נתקל בהמון אנשים ש... היי, למה אתה כזה עצבני? למה אתה לוקח את זה בכעס? הוא חושב שאני לא בסדר. הוא לא מבין שהוא לא בסדר, שהוא לא מתעצבן, שהוא לא כועס על זה. זה מחלה בתוך הנשמה. הנשמה מפורקת אם הוא לא כועס בזמני אי צדק האלה כשמתרחשים היום. איך אפשר לו לכעוס? הכעס נותן לך את האנרגיה לעשות את הדבר הנכון. זה מאוד חשוב ממה אתה כועס. אני אומר עכשיו תכעס מאיזה מפקקים וכל הדברים האלה. זה מטומטם. זה באמת מטומטם. אבל אני אומר לכעוס בדבר של, היי, מישהו לוקח, מישהו פוגע במישהו, מישהו שולט על מישהו, מישהו לוקח, פוגע לי בזכויות. כמובן שאני אכעס. אנשים לא כועסים שהם לא יכולים לנשום חופשי, שהם פשוט מסכימים ושמים את הסמרטוט על זה, על הפרצוף שלהם. את המחסום פה הזה? הם פשוט לא כועסים, הם בסדר עם זה. זה מחלה, חברים. זה מחלה. והרגשות, רגשות שליליים, הם לא במקרה. רגשות שליליים צריכים הם לא סתם פה. הם לא סתם אנחנו מרגישים אותם. רגשות שליליים הם לא במקרה, והם כדי לחוות ולפעול דרכם. זה כלי שעוזר לו להימצא בסיטואציות שאנחנו חווים, שאנחנו חווים במציאות. לקבל החלטות. זה מצפן, זה עוזר לנו להחליט החלטות אם זה דרך נכונה או לא. זה עוזר לנו למצוא בסיטואציות שאנחנו חווים בכל מיני דברים. זה לא במקרה, והכעס גם לא במקרה. הכעס זה, 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 הוא צריך שהוא יהיה קיים, אם מישהו, אם איזשהו אי צדק מתרחש. כמובן שהכעס צריך לעבור, להיות בוער בפנים, לעשות משהו, לתת דרייב, לעשות פעולה, לעצור את זה. אוקיי? אם אתם לא כועסים על מה שמתרחש, כנראה אתם לא שמים לב למה שקורה. זה כמו שישו נכנס לתוך הבית מקדש עם כל ה... שהם סגדו לאל ממון וכל הכסף ולקחו מס על אלו שרוצים להתפלל ולהתאחד. אז הוא כעס, הוא הפגין כעס, הוא פשוט ביטא כעס. זה גם כתוב בברית החדשה שהוא כעס עליהם. הוא רצה להעיף אותם משם. מה זה הדבר הזה? הוא נכנס בכעס ועשה משהו. מתוך אומץ. מתוך בחירה, מתוך רצון חופשי. כי הוא ראה שאי צדק מתרחש. והוא נכנס בכעס ועשה פעולה. פעולה עוצמתית שתעצור את זה. וזו הדוגמה שאנחנו צריכים לקחת. מאותם דמויות שאנחנו מדברים פה במרכז לחקר האמת. ואחד מהם זה ישו גם. יש איזו אמירה... מאוד חזקה של ישו מהברית החדשה, שאומרת, האמירות הנודעות ביותר של ישו, מופיעה בספר הבשורה, היא, אל תתקוממו לרשע והמכה אותך על הלחי הימנית, אתה לו גם את האחרת. יתן למכהו ללחי ישבה בחרפה. מקור זה יתגלגל לביטויים להפנות את הלחי השנייה או להנגיש את הלחי השנייה. מתארים במצב בו הבן אדם מוכן לספוג פגיעה בעלה גמורה ומופגנת, ולאפשר את ה... המשכה. באנגלית זה offering cheek turn to the another cheek. זה, אם אני אסביר לכם את זה, מה זה אומר בדיוק. זו אמירה מאוד מאוד חכמה, כן? אנשים שמבינים את זה. יש הרבה מאוד אי הבנה לגבי הדבר הזה. אנשים לא מבינים את זה בצורה נכונה. מה שזה אומר, זה אם יש נשמות שחשובות לי, כמו בני המשפחה, כמו חברים שחשובים לי, שאני רוצה להציל אותם, מהרוע הזה שהם יוצרים את זה בעצמם, והם יורקים עליי, והם מזלזלים במה שאני אומר, והם נותנים, אני מציע להם את המתנה, הם זורקים לי אותה מהיד, נותנים לי כפה, אני מציע את הלחי השנייה שיתנו לי עוד כפה. וכמה שצריך, אני אחזור על זה, ואחזור על זה, ואחזור על זה, עד שהם יקבלו את המתנה הזאת ממני. זה מה שזה אומר. הבנתם? שלא צריך, אם יש אנשים שחשובים לכם, נשמות שחשובות לכם, להעיר אותם, אתם תעירו אותם בכל מחיר, כל הזמן אתם פשוט תכניסו את, אתם תגידו את זה. ויש גם אנשים שהם לא אוהבים, הם חושבים שהם רוצים יחסים נוחים בלבד, אבל לא. יש אנשים שאני אומר להם, "היי, זה המחויבות מוסרית שלי לדבר על זה. אתה לא אוהב שאני מדבר על זה? אין בעיה, תגיד לי, שמע, סטיב, אני לא רוצה לשמוע את זה ממך, אני לא רוצה לדבר איתך יותר. זה, אין בעיה, זה גם הרצון חופשי שלו, והרצון חופשי שלי זה להתבטא עם אותו בן אדם שמסכים לדבר איתי, אז אני אגיד לו את זה. אם הוא לא מסכים לשמוע מהרצון החופשי שלו, אני אפסיק את זה ואני פשוט לא אדבר עם אותו בן אדם. אני לא יכול, אני לא אדבר. כי הבן אדם הזה לא טוב, הוא לא מוסרי. אבל אם זה בני משפחה יקרים, וכל מיני אנשים יקרים לכם, ואתם רוצים להציל אותם מפני החשיכה, שהם יוצרים לעצמם, אז פשוט תציעו להם את זה כל הזמן מחדש, את המתנה הזאת, הם יעיפו לכם את זה, תציעו לה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. זה כמו שיורקים עליכם ומזלזלים בכם, ואתם בכל מקרה מוציאים להם את זה, מציעים להם את זה, איכשהו. זה אמירה מאוד חזקה מהברית החדשה, שאני מאוד מאוד אוהב. בואו נמשיך. זה גם הספרו של גנדי, כעס לבני אדם הוא כמו דלק לרכב, הוא מניע אותנו קדימה אל מקום טוב יותר, בלעדיו לא יהיה מה שימריץ אותנו, לענות לאתגרים. כעס הוא אנרגיה שמחייבת אותנו להגדיר מהו צדק ומהי עוולה. זה בדיוק, האנשים צריכים להבין ממה אתה כועס, באיזשהו אי צדק שמתרחש, או שלא אכפת לך מהצדק, אתה פשוט כועס שמשהו לא מגיע לך באופן אישי, שיש לזה הבדל. אז פה בדיוק המשפט החכם הזה אומר, שהכעס של בני האדם זה כמו דלק לרכת, זה מניע אותנו קדימה. אתה צריך להתעצבן קודם לפני שאתה בא ונכנס אין משהו שימריץ אותך לענות לאתגרים כאלה, כי זה אתגר, אתם צריכים לאתגר את, זה, את המערכת הזאת. אתם צריכים לאתגר את הישויות האלה שהם חושבים שהם יכולים להחליט מה הצדק. כמובן, זה לענות לאתגר, ומה שעוזר לנו לענות לאתגר זה הכעס. זה כמו דלק לרכב. בלעדיו לא יהיה מה שימריץ אותנו. למקום טוב יותר. קדימה, למקום טוב יותר. לא סתם בשבילי אני כועס. אני כועס שמישהו מחליט פה מה הצדק, ופשוט מרמס למישהו את הזכויות, לנו את הזכויות. רומסים לנו את הזכויות. כמובן שצריך לענות לאתגר הזה בכעס. אם אתם לא כועסים, אז משהו לא תקין איתכם. ככה אני אומר לאנשים. אתה חושב שאני לא תקין? אתה לא תקין, ואני יודע את זה, זה האמת. אתה לא תקין, כי אתה לא כועס ולא אכפת לך ממה שקורה. לא אכפת לך שרומסים לך את הזכויות, ואתה מסכים להיות עבד. זה לא תקין. זה כמו שבחוות עבדים באמריקה, עם האנשים השחורים, הם אומרים, היי, אתה מתעצבן, זה טוב להיות איך שאנחנו פה ככה, עבדים. כל היום עבדים. זה בסדר. זה נראה לכם תקין, זה לא תקין. ממש לא תקין. לא באנו לפה להיות עבדים, לא זרקו אותנו להיות פה עבדים. זה עוד שיר נחמד מ-Reinhold Niebuhr. אני אתרגם את זה, אני אקרא לזה באנגלית. זה נקרא תפילת השלווה, זה מאוד, בוא נגיד, יש פה מסר מאוד חזק ואמירה מאוד נחמדה שמעבירה מסר טוב. God give me the grace to accept the serenity, the things that, with serenity, the things that cannot be changed. The courage to change the things which should be changed. And the wisdom to distinguish the one from another. אני מתרגם. אלוהים, תן לי חסד לקבל שלווה, לקבל בשלווה את הדברים שלא יכולים להשתנות, ואת האומץ לשנות את הדברים שצריכים להשתנות. והחוכמה זה להבדיל את האחד מהשני. מה שזה אומר בעצם, אם אתה מבקש סליחה, לדוגמה ממישהו, אתה כנראה עשית משהו לא טוב, משהו שפוגע באותו בן אדם, אבל אם אתה מבקש סליחה ואתה חוזר על אותה התנהגות כל הזמן עוד פעם, אז מה הקטע פה? זה בדיוק העניין פה. אתה צריך לכבד את זה ולקבל בשלווה את הדברים שלא יכולים להשתנות בעבר. אז אנחנו עשינו את זה בעבר, זה לא יכול להשתנות. זהו, עבר. לא יכול להשתנות. אבל אנחנו יכולים לשנות מאומץ. אלוהים, תן לי את האומץ לשנות את הדברים שצריכים להשתנות. זה צריך אומץ לשנות את זה, לעשות את זה. לעשות את זה בתכלס. בעולם החומרי לבטא את זה. ואת האומץ לשנות את הדברים שצריכים להשתנות. צריכים להשתנות. מה שהיום קורה, צריך להשתנות. אוקיי? אז, והחוכמה זה להבדיל את האחד מהשני. אנחנו יודעים שעשינו משהו, אני יודע את העבר שלי, מה שהייתי. אני לא יכול לשנות את זה, אבל יש לי את האומץ לשנות את הדברים שצריכים להשתנות. ואני יודע איך להבדיל את זה. אני יודע אם אני מגש לסליחה, אני לא אפשיך לעשות אותם דברים. אני מקבל בחסד ובשלווה את הדברים שלא יכולים להשתנות, שעשיתי בעבר וזה לא טוב, ויש לי תאומץ לשנות את הדברים מעכשיו, ולהבדיל את זה. אוקיי? זה מאוד נחמד. אוקיי, בוא נמשיך. נראה לי סיימנו. זה רק רציתי לדבר קצת על הבית ספר למדע האוקולט וחניכה הלחימאית. פתחתי לאנשים שמעוניינים ללמוד לעומק כל מיני שיטות מדיטציות, זימורים, אמירות עוצמתיות עם תדרים. איזה אנרגיות סובבות אותך ולדעת על עצמך יותר, מה הקרמות שלך מבחינה אסטרולוגית. דברים מאוד מעניינים שאתם רוצים לדעת על עצמכם, ובוא נגיד, אני לא רוצה להגיד שזה, אני נותן לך איזה כדור שאתה תהפוך להיות איזשהו משהו אחר. לא, אני עוזר לך להבין את עצמך יותר ופשוט לעשות את העבודה בעצמך. אוקיי? זה מסע של התפתחות רוחנית, זה חיבור לאני העצמי, למהות העצמית. אתם תלמדו יותר לעומק את הפרופיל האסטרו-פסיכולוגי שלכם, קריאות בטארות ורונות בשיטות העתיקות, אנחנו עוברים גם על השיטות, איך עושים את הפריסות ואת הקריאות נכון. אני גם חושב לפתוח קורס, נראה בהמשך, אם תהיה קבוצה של אנשים שרוצה לעשות קורס בטארות או רונות, אני יכול לעשות את זה בכמה מפגשים. אני עדיין לא פתחתי זה באופן רשמי, אבל זה מה שחשבתי. בכל מקרה, זה כלים שמאוד יעזרו לכם להתמודד על העבודה על עצמכם, על ה-shadow work, העבודת החשיכה של עצמכם. תלמדו לעשות מדיטציות עוצמתיות, כל מיני זימורים, אמירות, איך להגיד את זה? כל מיני דברים כאלה. אתם תדעו על עצמכם יותר, זה סוג של מסע שאתם נכנסים אליו. אתם גם, זה גם דורש ממכם תרגול, חברים. זה לא שזה עוד פעם קסם, ככה פעם אחת וזהו. לא, זה צריך לתרגל ופשוט להמשיך לעשות את הדבר הנכון. אוקיי? אז אנחנו נלמד הרבה מאוד על המיסטיקה, על הטארות, הרונות ועל ההתפתחות הרוחנית, דרך האסטרולוגיה וה-human design. יש כל מיני שיטות שאני מכיר לפחות באסטרולוגיה, לא שאני יודע את כל התחום של האסטרולוגיה, אבל לגמרי אני יכול לעזור לאנשים להבין על עצמם יותר, מבחינת מפה, להוביל אותם, סוג של להכווין אותם, למקום שהם צריכים להיות בו. כי לכל אחד יש את הקרמות שלו, לכל אחד הגיע לפה מסיבה מסוימת, אנחנו שונים, אנחנו שונים, שונים אחד מהשני. אנחנו הגענו לפה לעשות משהו מסוים, עם קרמות מסוימות, שהגלנו מגלגולים קודמים, גם על זה נדבר, להתחבר לגלגולים הקודמים, לדעת על עצמכם יותר כמקור, מאיפה הגעתם באופן עצמאי, אתם באופן יחידי, כל מיני דברים כאלה, זה מאוד מעניין. אם אתם מעוניינים, יש לנו באתר האינטרנט יותר מידע על זה, אתם יכולים לבחור באיזה חבילה שאתם רוצים, באיזה שירות שאתם רוצים, אם אתם רוצים גם לתרום כספית, גם נשמח לקבל, אם אתם רוצים לתרום גם לעשות משהו, כמו אני מחפש אנשים עורכים, עורכי סרטונים, כל מיני אנשים שיכולים לעזור בכל מיני טכנולוגיה, אם יש לכם אפילו מחשב לתרום, אני מאוד אשמח, כי אנחנו צריכים את זה, כדי להמשיך את הפעילות הזאת, כי לא נעצור עד שלא נגיע לחירות, לא נעצור, נמשיך, נמשיך ונמשיך, כמה שצריך, כמה שצריך, אנחנו פה כדי שהאנושות, כדי לחנך את אחינו ואחיותינו היקרים, שהולכים לטמיון לצערי, אם הם לא יבינו את זה. אז זמן מאוד חשוב, אין יותר משהו שחשוב יותר מזה. אז אנחנו מחפשים שיתופי פעולה, אם מישהו יכול לעזור, יש לו יכולות מיוחדות, טכנולוגיה, עריכת סרטים, גרפיקה, כל מיני דברים כאלה, אמצעים טכנולוגיים, נשמח, תדברו איתי בפרטי, במייל, תפנו אליי באתר, במייל, הכל יהיה בדיסקריפשן למטה. בכל מקרה זה הכל שרציתי לדבר היום. מקווה שהשידור עבר טוב. מקווה שהשידור עבר טוב. טוב, נראה שבסדר. טוב. אז תודה חברים שהקשבתם לי. אנחנו סיימנו את המצגת להיום. אנחנו שבוע הבא יהיה יותר עדכונים לגבי זה, רעיון עם דיוויד אייק, יהיה מאוד מעניין, אני ממליץ מאוד שתצפו בזה, אני אעשה את זה בלייב גם, כנראה מהפייסבוק, סליחה, מהיוטיוב. יהיה רעיון מאוד מעניין, זה יתרחש ביום שלישי, בשעה 19:00 שעון ישראל, אני אעלה לשידור חי, אם יהיה איזשהו שינויים בזמנים, אני אדווח, אני יעדכן את זה, כנראה בתקופה של הטלגרם או בפייסבוק או לא יודע, נראה. אז אנחנו נתראה שבוע הבא. תודה שהקשבתם לי, ביי ביי, לילה טוב. כאן היה סטיבן מגר, מרכז לחקר האמת. יישארו אמיצים ותיתנו השראה לאחרים לעשות את הדבר הנכון. ביי ביי, תודה רבה שהקשבתם.